ישראל למהר"ל מפראג. בפרק, מה? זה עברית, אני מדבר בעברית פשוט. אנחנו בפרק 23, מה? כן, כף ג'. כן, פרק כף ג' בעמוד סמכתת במהדורה שמצויה לפנינו. כן, מה השאלה? טוב, אני אעשה. יתבהר לך, כן, התחלנו קצת בשאלה, אנחנו נמשיך אותה שוב. יתבהר לך כי אי אפשר לומר רק שהיה משה מיוחד לתורה. כלומר, מה יתבהר? השאלה הקודמת הייתה, אם התורה שייכת לכלל ישראל, למה היא צריכה להינתן על ידי משה? היא צריכה להינתן לכל ישראל. באמת או לא? זאת השאלה. מה התשובה שאמרנו? שמאחר והתורה היא נבדלת, כלומר מהותה הנבדלות, לכן היא צריכה להינתן על ידי אישיות נבדלת. עד כאן זה מובן. עכשיו באה השאלה החדשה על משה עצמו. איך ייתכן שמשה יקבל את התורה? זאת השאלה האמיתית. והנה יש לשאול שאלה עצומה מאוד. איך אפשר שיתייחד משה עד שראוי לו התורה? וזה, אנחנו במכון מיר. וזה, כי לפי מדרגת התורה ומעלתה, שהיא שכל פשוט, איך אפשר לומר שיתייחד אדם אל מדרגת התורה? כלומר, מה שלא יהיה משה, נגיד שמשה יהיה הצדיק שבצדיקים והגאון שבגאונים. עדיין, הוא לא שייך לתורה, התורה היא שכל פשוט. שכל פשוט הכוונה למעלה מן החומר. האדם הוא מורכב, הדעת שלו, התפיסה שלו, תפיסה שקשורה באיזושהי צורה אל החומר. לכן באופן מהותי אין שייכות לשום אדם, גדול ככל שיהיה, אל התורה. אתה צודק. מטרת התורה להינתן אל האדם.
אז היא מתאימה לו, ואז צריך להיות מישהו.
אבל איך היא מתאימה לו? זה כמו שתגיד, אני יודע, אני רוצה לתת למישהו חומצה. רק שיביא את היד. אין בעיה, הוא יקבל את החומצה, אבל זה ירוס לו את היד.
לא, כי חומצה זה לא מתאים לו פה. התורה זה לא חומצה. התורה היא לא, זה לא חומצה.
אבל ראה, אתה זוכר שאמרנו שהתורה היא נבדלת?
כן.
אז אם היא נבדלת, איך היא יכולה להינתן? זאת בדיוק השאלה.
סליחה, אז אולי אני סתם אומר כן, מה הכוונה שהיא נבדלת? בסופו של דבר, זה הקוד שלנו, זה נברא בשבילנו. אז מה זה אומר?
יש צד בתורה שהוא בשבילנו, אבל יש צד שהוא נבדל ועצמי. הצד הנבדל ועצמי הזה, אני שואל איך הוא מגיע אלינו.
לא, אז אני אומר, כמו שהרב עכשיו אמר, יש צד שהוא גדול ויש צד שהוא בשבילנו. אז דרך הצד שהוא בשבילנו, היא תינתן.
כן, אני רוצה להבין איך זה עובד, הסיפור הזה של הצד שבשבילנו, כשהתורה היא במהותה שכל פשוט. איך אני יכול לקבל דבר כזה? כן? מהו הכלי הקיבול?
זה לא מובן לי. אם אני, לא יודע, אם בדוגמה בתהליך עסקי, אני יש לי מוצר שאני רוצה לעשות בשביל האנשים, ברור שאת המוצר הזה אני אעשה אותו כך שאנשים ישתמשו בו, ואני אתן הוראות כך שישתמשו בו.
אז אני רואה, כן.
אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם ונתן הוראות, אז פלא יהיה אם ההוראות לא נוכל להבין ולהשתמש בהן.
רגע, אתה צודק שהתורה ניתנה באופן שאנחנו יכולים לקבל אותה. אבל אני שואל, איך היא ניתנה באופן שניתן לקבל אותה? זאת אומרת, נגיד שאתה מוכר אורניום. ברור שאתה תדאג לאופן העברת האורניום באופן שזה לא יזיק, נכון? קופסאות עופרת, טיפול מיוחד, מונה גייגר וכו'. אז זה כמו שאנחנו שואלים, מהו הדבר שמאפשר לקבל את הרוחניות הרדיואקטיבית הזאת לתוכנו? מה עשה היצרן כדי לדאוג שזה יגיע אלינו?
אבל באורניום יש משהו מזיק לדאוג. פה זה כביכול...
התורה ודאי, ודאי, ודאי שיש בתורה משהו מזיק מצד מהותה, כי היא הפוכה ממהות האדם. האדם הוא נברא, התורה היא נבדלת. האדם מורכב, התורה פשוטה, אז זה לא מסתדר אחד עם השני. לכן, אם אני בא במגע עם התוכן ההוא, אני קלה. ואז נשאלת השאלה, מה עשה היצרן על מנת שבכל זאת יוכל להגיע אליי? כן. נכון. נכון. אותה שאלה יש באדם. הרי גם באדם יש צד נבדל וצד עליון, מה שנקרא הנשמה, שהוא הצד העליון שלנו, נבדל, ויש צד טבעי, שזה הנפש, הגוף וכדומה, ואיך זה מסתדר? גם זה קשה לנו להבין. אז מה אתה אומר? שלא רק קושיה אחת יש, אלא שתי קושיות. אם אני אפתור את הקושיה אחת, אולי אני אפתור את הקושיה השנייה? אולי. אני עוד לא יודע, אני עוד לא פתרתי בינתיים. לא זו ולא זו. לפחות בשלב הזה של הלימוד. בסדר? טוב. אז אני חוזר פה לדברים. והנה יש לשאול שאלה עצומה מאוד, איך אפשר שיתייחד משה עד שראו לו התורה, וזה כי לפי מדרגת התורה ומעלתה, שהיא שכל פשוט, איך אפשר לומר שיתייחד אדם אל מדרגת התורה. ובפירוק קושיה זו, בערו חכמים בפרק רבי עקיבא במסכת שבת, אני מבין למה אתה לא במקום, אמר רבי יהושע בן לוי, אתה שאלת אותי איפה אנחנו, ואני עניתי לך. איפה במערל, אתה שואל? אה, בפרק כף ג' כמובן. טוב. ופירוק קושיה זו, בערו חכמים בפרק רבי עקיבא, במסכת שבת. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה, איכן היא? אמר, נתתיה לארץ. הלך אצל הארץ, ואמרה לו, אלוהים מבין דרכה, והוא ידע את מקומה. הלך אצל הים, אמר, אין עימדי. הלך אצל תהום, אמר, לא בי, שנאמר, ותהום אמר, לא בי. הלך אצל אבדון ומוות, אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. כן, זה פסוקים בספר יוב, כן, והחוכמה, מאין תימצא, ואיזה מקום בינה, האלוהים מבין דרכה, והוא ידע את מקומה, וכו'. כן, ואז שמע, הארץ, השמיים, וכו', כל אחד אומר שהוא לא יודע איפה החוכמה הזאת. חזר לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, חיפשתי בכל העולם, ולא מצאתיה. אמר לו, לך אצל בן עמרם. הביטוי בן עמרם זה ביטוי בדרך כלל שמובא בתור גנאי. כן? כלומר, תראו, כל המקומות בחזל שכתוב בן עמרם במקום משה, זה כשמישהו בא בטענות אל משה. כן? אז גם פה הביטוי לכו אצל בן עמרם זה הכוונה מצד האדם הפשוט. תלכו לאדם הפשוט הזה. זה הכוונה. כן? הלך אצל בן עמרם.
משה רואה אצל דוד. בן ישי.
נכון. הלך אצל בן עמרם, אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איכן היא? אמר לו, וכי מה אני שייתן הקדוש ברוך הוא תורה על ידי? אפילו משה מתחמק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, בדי את? מה אתה, שאלו אותך שאלה ואתה משקר? אמר לפניו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה יש לך, שאתה משתעשע בה בכל יום. אני אחזיק טובה לעצמי? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הועיל ומיעטת את עצמך, תיקרא על שמך, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי, עד כאן. עד כאן הגמרא במסכת שבת. מה הגמרא הזאת רוצה לומר? זה מה שהוא יסביר. בערו בזה. כי השטן שהוא מקטרג על כל מעשה, היה מקטרג על קבלת התורה. מה פירוש קטרוג? מה?
לעצור.
כן, יש בזה משהו. זאת אומרת, המתח בין שתי מדרגות הוא הקטרוג. למשל, כשמישהו מתנהג לא כראוי. לא כראוי למי? לא קראוי לו. לא? אז באים אליו בטענות. למשל, אדם טורף, אז אומרים, לא מתאים לאדם לטרוף. אריה שטורף, באים אליו בטענות? לא, נכון? כי האריה זה מדרגתו לטרוף. האדם שטורף, זה לא מדרגתו, לכן יש טענות נגדו. בסדר? אז אם כך, יש אותה שאלה. ברגע, אז כלומר, מה אנחנו רואים? מה הדבר שמקטרג? ההפרש בין שתי המדרגות. במקרה שלנו, מה שהאדם ראוי להיות ומה שהוא בפועל. נכון? זה הקטרוג. אז אותו דבר. התורה היא מן העליונים. ברגע שהיא נמסרת לתחתונים, יש קטרוג. כי יש הפרש מתחים בין מה שלכאורה מתאים לתורה מצד עצמה, לבין מקומה עכשיו, שהיא עכשיו היא בתחתונים, ושזה דבר לא מתאים לתורה, להיות למטה.
זה יוצא שהאדם שהוא לא מכיר את התורה
ומצוות,
הוא מתנהג
כאל
עשוי
כמו בהמה,
אז אין עליו
קטרוג. בדיוק. כלומר, אדם שאין לו אפשרות לדעת שהוא אדם, והוא מתנהג כבהמה, אין עליו טענות. כי הרי הוא בהמה. אבל אדם שקיבל את התורה, הוא יודע, והוא מתנהג כבהמה, יש טענות. נכון, לביא בזה. קטרוג הכוונה התנגדות. משהו בא להתנגד לזה. מתח. כי התורה היא מן העליונים. אז מה היא עושה למטה? אצל אדם. זה הכוונה. יש קטרוג, יש מתח בדבר הזה. התורה איננה במקומה לכאורה. אנחנו כן נלמד מדוע זה כן מגיע למשה, השאלה איך. כלומר, צריך לגעת ברצינות את הקושי שיש בזה. כלומר, התורה איננה שייכת לעולם הזה. העולם הזה יש לו תפקוד אחר מאשר של התורה. אז מדוע בכל זאת היא למטה? כן. אז לכן אומר, בערוב, זה השטן. השטן זה המקטרג, זה הכוונה. מה? אנחנו נבדוק את זה. מהותה של התורה זה שהיא מן העליונים. זה שהיא ניתנת לנו, השאלה היא איך. קל להגיד, היא ניתנת לנו, אבל אני רוצה להבין איך. יקשה.
יכול להיות שמשהו שהעצמות, המהות שלו, יהיה בניגוד למה הוא נברא, או התורה נברא לאדם, לקיים אותו בעולם הזה, אבל...
כן, יכול להיות, יכול להיות. מה שאתה אומר זה נכון, זאת אומרת שיכול להיות שמשהו נברא, עם מהות שהיא הפוכה מהייעוד שלו. זה יכול להיות. כן, ואז יוצא שנוצר מתח גדול מאוד במצב כזה. כן? למשל, דבר שלמדנו בפרק הראשון, יש באדם יצר הרע. היצר הרע הוא מנוגד למטרות של האדם, אף על פי כן הוא באדם. אז יש מתח. או. טוב, בערוב הזה. כן. משה לא מתנגד לכלום, זה רק השטן שמתנגד. משה בהתחלה אמר שהוא לא מתאים לזה, זה ענווה, כן. לא, זה אנחנו נלמד. המהר"ל עכשיו הולך להסביר כל שורה בגמרא שקראנו. ברור. אז למה שאני אתרח להסביר, אם המהר"ל עושה לי כזאת ג'סטה להסביר לי. טוב, בערוב הזה, כי השטן, שהוא מקטרג על כל מעשה, המקטרג על קבלת התורה. שאין המקבלים שהם בתחתונים ראויים לתורה. בסדר? ויש לאדם שתי בחינות. עכשיו פה מישהו העיר לפני כן שיש גם באדם שתי בחינות, נכון? כי האדם הזה יש לו דבקות אל העליונים מצד הנשמה הנבדלת, ויש לו חיבור אל התחתונים מצד גופו החומרי. ומצד הדבקות שיש לו אל העליונים, אין לו מקטרג על התורה. כי האדם נחשב מן העליונים. כלומר, כל זמן שמשה היה בהר, מה זה הכוונה שמשה הוא בהר? שמתגלה ממד הנשמה שלו בלבד. מצד הנשמה אין קושי איך התורה שייכת לאדם. כן, כי האדם נחשב מן העליונים. ולפיכך, כל זמן שהיה למשה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, לא היה כאן קטרוג על התורה. שמזה הצד אין התורה בתחתונים, רק בעליונים. אבל כאשר הפריד החיבור הזה וירד לתחתונים, אז יש כאן לבריאות קטרוג, כי אין התחתונים ראויים אל התורה. לכן זה כתוב שכשמשה ירד, בא השטן. כשמשה היה למעלה, אין שטן. מתחיל לרדת, יש שטן. ולפיכך אמר, אחר שירד משה, בא השטן. כלומר, אחר שירד משה ושוב יש לו חיבור לתחתונים, בא השטן וכו'. ופירוש זה, כי השטן הוא המקטרג, והיה מקטרג תורה היכן היא. כלומר, מה עניין יש לתחתונים אל התורה שהיא שכל פשוט? ומה שאמר תורה היכן היא, כלומר, איזה מקום שלה לפי מדרגתה בעצמה שהיא שכל פשוט, ואיזה מקבל מוכן יש לה. כלומר, זה לא שהשטן לא יודע היכן היא, אלא זה לשון תמיהה. תורה שהיא כל כך עליונה, היכן היא שירדה למשה שהוא כזה נמוך. ואמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הקדוש ברוך הוא כשהשטן שואל את השאלה הזאת, הוא עונה לו תשובות מתחמקות. שנתן אותה אל הארץ. כי התחתונים יש להם ייחוס אל התורה שהיא שכל פשוט. וכאשר היה מעיין בארץ, אז היא אמרה אלוהים מבין דרכה, פירוש כי הארץ אף שהיא יסוד פשוט. מכל מקום אין לה ייחוס אל התורה. לכך אמרה אלוהים שהוא נבדל לגמרי יודע דרכה, ואין לארץ שום ייחוס אל התורה שהיא שכל פשוט. הוא אומר, יש צד של התורה שהיא שייכת לארץ, אבל לא צד מושלם. עכשיו, מצד מה שייך לארץ? כי הארץ גם היא פשוטה. מה פשוט בארץ? זה פה אמר, לא מסביר, אבל מסביר במקום אחר, שהיא במרכז. דבר שעומד במרכז, יש לו פשיטות, כי הוא לא בתנועה. מרכז. איפה אתה עומד? על הארץ, נכון? וגם אני על הארץ, וכל מי שבעולם עומד על הארץ. מכל צד של הכדור, בני אדם מחוברים על נקודת המרכז הזאת. זאת אומרת שהכדור, כדור הארץ, יש לו פשיטות. מבחינת מה? שהרי הוא לא בתנועה. כל דבר שבתנועה, הוא מחפש את עצמו. הארץ היא במרכז הכל. יחסית לאמת. זאת אומרת, הארץ זה נקודת המרכז של הכל. שנאמר, והארץ לעולם עומדת. בסדר? מה זה במציאות? אתה ראית פעם את הארץ זזה? מה אתה אומר? אתה אומר שהשמש היא זו שעומדת והארץ זזה. מניין לך זאת? איך אפשר לראות את זה? זה על פי השכל. סליחה.
חליט שעוזבת כדור הארץ.
איך יכולה לצעוד כדור הארץ בתנועה?
זה,
סליחה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני עכשיו עושה ככה, ואני רואה את החדר זז. אני דווקא עומד במקום, רק החדר זז. זה נכון להגיד את זה? זה יחסי. כן, בדיוק. האדם הוא מרכז הכל, ויש כדור הארץ מרכז הכל. בסדר? מה, למה זה לא נכון? זה נכון מאוד. אתה מכוון אולי מבחינה אסטרונומית זה לא נכון. מבחינה אסטרונומית מה אכפת לנו? לא מעניין אותנו, זה פה מבחינה מהותית. לא, זה התעלמות מהאסטרונומיה. האסטרונומיה היא חלק מן האמת. היא לא כל האמת. זה כמו שתגיד, לא, אני מדבר ברצינות. זה כמו שאתה מסתכל על שקיעת חמה. כן? ראית פעם שקיעת חמה? ראית, נכון? כן. אני גם ראיתי מדענים שרואים שקיעת חמה, וראיתי משוררים שרואים שקיעת חמה. וכל אחד מספר משהו אחר. המדען, הוא מודד את עוצמת הקרינה, האור, התנאים האטמוספריים, וכל מיני דברים כאלה. והמשורר שומע אותו ואומר, האיש הזה מטורף. הוא לא רואה שעכשיו דמעות יורדות מההרים וכו' וכו'. ואז המדען אומר על המשורר, האיש הזה מטורף מושלם. הוא לא רואה מה קורה פה באמת. אבל ודאי ששני אנשים מסתכלים על אותה המציאות, וכל אחד ראה משהו אחר. זה לא שהאחד צודק והשני לא צודק, אלא השאלה מה הממד שהוא הלך לחקור. אז כשאתה אומר לי, אני מתעלם מהאסטרונומיה, זה בהחלט נכון. אני מתעלם מן האסטרונומיה, אבל אני לא מתעלם מן המציאות. המציאות היא שהארץ היא במרכז הכל. זה שהאסטרונומיה רואה ממדים אחרים, מה אכפת לי?
לא, אבל הגישה שהארץ עומד במרכז הכל, זאת גישה אסטרונומית
לכתחילה. פעם חשבו שהגישה האומרת שכדור הארץ עומד במרכז הכל, חשבו שזה זהה לגישה האסטרונומית. כלומר, הייתה התלכדות בין שתי התפיסות. זה מה שאתה אומר. ולכן, כאשר בני אדם ראו שמבחינה אסטרונומית זה לא נכון, אז הם חשבו שגם מבחינה מהותית זה לא נכון. ולא ידעו להפריד בין זלז, כלומר בין זה לזה. בסדר? אבל המהר"ל יצוין שהוא ידע את האמת האסטרונומית. הוא היה מיודד עם תיכו ברהה. נכון?
מי זה?
תיכו ברהה היה אסטרונום דני, במדרגה הראשונה, שהיה תלמידו של קופרניקוס. ולכן המהר"ל ידע את תורת קופרניקוס. אגב, תלמידו של המהר"ל, רבי דוד גנז, היה מקיים שיחות גם עם יוהאן קפלר, תלמידו של תיכו ברהה, שגם הוא היה, הלך לפי תורת קופרניקוס, אפילו שכלל אותה, כי הוא גילה את המסלולים האליפטיים. זאת אומרת, כך שאצל המהר"ל, הדברים האלה לא לגמרי מחוץ לתפיסה שלו. זאת אומרת, היה באותו זמן שקופרניקוס אמר את מה שאמר, אז היו אצל הנוצרים כל מיני ניסיונות להגיד שזה לא בסדר ושאסור ללמוד את זה וכו'. דווקא המהר"ל מקבל את זה. רק שיצוין שבכל זאת השיטה של תיכו ברהה הייתה פחות מתקדמת מהשיטה של קופרניקוס. כן? כי היא בכל זאת הניחה איזשהו מקום מרכזי לכדור הארץ. אני מבין שאם אין שאלות, אתם יודעים מהי שיטת קופרניקוס ומהי שיטת תיכו ברהה ותיכו שיטת קפלר. טוב.
לא, פשוט תחוד מחוץ לנושא, אנחנו פחות
אפשר
להגיד
לנו
שזה
יתייחס
לזה.
רגע, רגע. אם זה מחוץ לנושא, אם אני אחליט שזה מחוץ לנושא, אני אגיד לך שזה מחוץ לנושא, מה אכפת לך?
כי סתם תרד עלינו.
אני לא ארד עליך. אני רק אגיד שזה מחוץ לנושא. למה זה ירידה? מה, זה מחוץ לנושא. קופרניקוס היה האסטרונום הפולני, שהיה לו כוח עצום לאסטרונום הזה. הוא הזיז את כדור הארץ, אחרי שבמשך אלפי שנים כדור הארץ לא זז. והוא עצר את השמש, אחרי שבמשך אלפי שנים השמש הייתה זזה. כן, מאז יהושע לא היה מישהו חזק כמו קופרניקוס. כן? קופרניקוס אמר לשמש, עצור! עכשיו, הארץ מסתובבת מסביבך. אדיר, נכון? אבל זה מה שעשה קופרניקוס. כל הכבוד לו, באמת חזק מאוד. כן? אחר כך, גלילאו מאיטליה, הוא גם כן הלך בכיוון הזה, אז הכנסייה רצתה להרוג אותו, אז הוא היה מוכרח לחזור בו בפומבי, כל מיני דברים כאלה. באותו זמן, המהר"ל מפראג, לא אכפת לו, מקבל את שיטת קופרניקוס. אין לו בעיה עם זה.
שמה שהארץ
סובבת... כן, לא מפריע לאף אחד, כן. מה אתה אומר? אגב, יש רק היה חכם אחד, באותו זמן, קראו רבי טוביה הרופא, באיטליה. רבי טוביה הרופא כתב ספר בשם מעשה טוביה. ובספר הזה הוא מביא הרבה נתונים מדעיים על מה שהולך בעולם וכו'. ובין היתר מתייחס גם לתורת קופרניקוס, והוא אומר, אל תשיט לבך אל דברי קופרניקוס, שבחור שטן הוא. כן, טוב, זה מצאנו רב אחד שהתנגד לקופרניקוס. טוב, מה אתה אומר? אותו דבר, נכון, נכון. הוא לא גדול משניהם, תלוי מאיפה אתה שם אותו, זה מבחינת הפרספקטיבה, זה משתנה. הקדמונים? מי? הגבעונים, אמרת? הקדמונים. הקדמונים, הוא אמר, תפסיק. קדמונים. כן, אז מה אתה רוצה עם הקדמונים? הם סברו שהארץ גדולה מהירח, והם סברו שהשמש גדולה מן הארץ, שזה גם האמת. כן, מה אתה אומר? תיכו ברהה, היה לו שיטה קצת מוזרה. הוא רצה לעשות פשרה בין השיטה הקדומה לשיטה של קופרניקוס. הוא אמר ככה, זה נכון, מצד אחד הוא אמר ככה, כל הכוכבי הלכת מסתובבים מסביב לארץ, אבל הארץ עם כל כוכבי הלכת מסתובבים ביחד מסביב לשמש. זה מין שיטה עם דו-קוטבית. כן, זאת הייתה השיטה שהמהר"ל שמע מתיכו ברה. המהר"ל אגב ביקר במצפה הכוכבים של יד פראג, איפה שתיכו ברה היה צופה בכוכבים. ולכן המהר"ל נחשב כאחד מהאסטרונומים, ויש עד עצם היום הזה מכתש על הירח, על שמו של המהר"ל. כן? הרי כל המכתשים קרויים על שם האסטרונומים של כל הדורות. יש מכתש אריסטו והיפרקוס וקפלר וכו', אז יש גם מכתש על שמו של המהר"ל, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לו. כן, מה אתה אומר? למה השטן רוצה שהתורה תהיה בשמיים? אין שום משמעות לתורה בשמיים, יכול להיות, אבל היא במקומה. כל דבר במקומו. כן, זאת אומרת, זה עולם סטטי מסודר. ברגע שאתה מביא משהו מן העליונים למטה, אתה יוצר מתח. המתח הזה זה הקטרוג של השטן. בסדר? אז צריך לתרץ, איך יכול להיות שמשהו שבא מן העליונים יגיע לתחתונים? זאת השאלה. כן. ופירוש זה, טוב, אז לכן הוא אומר ככה, שכשהקדוש ברוך הוא אמר שהוא נתן אותה לארץ, בגלל שהארץ היא פשוטה. למה היא פשוטה? כי היא, כידוע, עומדת באמצע. כפי שאסף העיר בצדק, זה לא נכון מבחינה אסטרונומית. מחפת לנו. מחפת לנו. כן, היה בזמנו של רבי, של המהר"ל, היה רב אחד באיטליה, קראו לו רבי עזריה מן האדומים, או באיטלקית, שמו היה עזריה די רוסי, כן? או בעברית, רבי עזריה מן האדומים. הוא כתב ספר בשם מאור עיניים. בספר הזה, בעצם זה ההתחלה של ההתחלה של הסבתא, של הסבא, של הגישה האקדמית. זה התחיל אז. כן? הוא החכם הראשון בישראל, שבעצם היה מייסד של מה שנקרא מדעי היהדות. Science of Judaism. Wissenschaft des Judentums. רבי עזריה מן האדומים. מן האדומים, כן, זה השם שלו. באיטלקית די רוסי. באיטלקית קראו לו עזריה די רוסי. כתב ספר מאור עיניים. עכשיו, הספר הזה, צריך להבין שרבי עזריה מן האדומים היה יהודי עם השכלה עצומה. המהר"ל קרא את הספר שלו והתלהב מאוד בהתחלה. ומרוב, ככל שגדלה התלהבותו של המהר"ל, כך גדלה אכזבתו של המהר"ל, כשהוא הבין לאיזה כיוון הולך רבי עזריה. ואז הוא כתב ספר שלם כדי לדחות את דברי רבי עזריה מן האדומים, נקרא באר הגולה. באר הגולה זה בעצם התקפה חזיתית נגד הכיוון שהיום אנחנו מכירים אותו באקדמיה, במדעי היהדות וכו'. עכשיו, מה הפריע לו למהר"ל? למשל, רבי עזריה אומר, זה שחז"ל אמרו שירושלים היא במרכז העולם, זה בגלל שהם לא הכירו את אמריקה. דוגמה, כן? זאת אומרת, הם אמרו מה שהם אמרו, לפי מה שהם ידעו. ואם אנחנו יודעים דברים שהם לא ידעו, אז אנחנו יכולים לשפוט את דבריהם ולחלוק עליהם. זה העלה את הסעיף למהר"ל מפראג עד לב השמיים. הוא אמר, איך אתה מדבר שטויות כאלה? וכי כשחז"ל אומרים שירושלים היא במרכז העולם, כוונתם מבחינה גיאוגרפית? ודאי שלא. הם מתכוונים מבחינה מהותית. אז האמצע זה לא באמצע. בסדר? כמו כן, כדור הארץ הוא עומד באמצע גם אם הוא מסתובב וכו'. עד כאן זה מובן? בסדר? זה ההבחנה של המהר"ל מפראג. בהתחלה הוא אהב את הספר, כי הספר הוא מלא ידיעות, מלא מקוריות, מלא מחשבות וכו'. באמת הרבה דברים יפים. רק שמדי פעם ההערות האלה הרגיזו את המהר"ל מפראג, ואז הוא עשה חרם נגד הספר. משהו כמו 300 רבנים באיטליה החרימו את הספר. הספר הזה הגיע, הביאו את הספר הזה לרבי יוסף קארו, שהיה אז בצפת, היה כבר זקן מאוד, ואומרים שמרן אמר שהוא מתפלא איך לא החרימו את הספר הזה. ואז אומרים שמרן התכוון להוציא חרם נגד הספר, אבל הוא נפטר. ולא הספיק לכתוב את החרם. טוב, חבל. עכשיו, מה? חבל שאי אפשר לדעת את האמת. עכשיו, בכל מקרה, ההחלטה של רבני איטליה הייתה שאסור לאדם לקרוא בספר הזה בלי רשות בכתב מרב, שמרשה לו לקרוא. טוב? אז כשקניתי את הספר, הלכתי לאחד הרבנים, אמרתי לו, תכתוב לי שאני יכול לקרוא. אז הוא כתב לי, הוא אמר לי, מה אתה עושה ממני צחוק? אמרתי לו, לא, אני רוצה שתכתוב פה. אז הוא כתב. כן. אפשר. אפשר, אבל אין אנחנו זקוקים לתירוצים מדעיים. כלומר, זה בכלל לא משנה לנו אם מבחינה מדעית ירושלים היא במרכז של היבשות או בצד של היבשות. המהר"ל לא רוצה לענות בשפה שלו, המהר"ל רוצה לענות לפי האמת. זה מה שחשוב. כי אם הוא יענה לו, אז נגיד יהיה תירוץ אחר כך, מה תעשה?
כן, מה אתה אומר? זה האמת, זה צריך להיות גם בשפה שלו, זה מה שמתקע לי, זה כמו שאסף אמר, הרב אמר, מתעלמים מזה, מתעלמים מזה. אם זה האמת, יש רק אמת אחד,
סליחה.
אז זה צריך להיות טוב לכולם.
האמת זה בכמה מישורים, אני אשאל אותך שאלה קטנה. כן. האם אתה מכיר אדם שעוסק באסטרונומיה? לא. אני מכיר אנשים הכרתי אדם שעסק באסטרונומיה, ואני שמעתי את האדם הזה אומר שהשקיעה בחמש ורבע. עכשיו, איך הוא אומר שטויות כאלה? הוא יודע שהשמש לא שוקעת. אז איך הוא העיז להגיד שהשקיעה היא בחמש ורבע? מה זה בסדר? לפי דבריך צריך להיות אמת מכל צד. אבל הוא, מה זה לשון העולם? הוא צריך להתקומם נגד זה, הוא צריך להוציא, אני יודע, לעשות הפגנות, לחנך את הציבור, להגיד שהשמש לא שוקעת, ולהפסיק להשתמש בביטוי שקיעת החמה. לפי דבריך, אני הולך פשוט. לפי דבריך, שאמת צריכה להיות מכל צד. לא. לך לא מפריע. אז אני לא מבין, למה זה מפריע לך, מה שאומר המהר"ל, שירושלים היא באמצע העולם, מבחינה רוחנית.
לא, יש הבדל. לא, אני מדבר אפילו על מה שאמרנו לפני זה, שאחד אומר... זה שהארץ לא זזה, זה פשיטות, וזה נותן... ואחרי זה אומרים לא, אבל האסטרונומיה שזזה, אז אומרים לא, מתעלמים.
נכון.
אם זה היה אמת, זה היה צריך להיות נכון. גם לפי זה, גם לפי...
אם אתה אומר ככה, שאם הארץ היא במרכז וזאת האמת, אז זה צריך להיות אמת גם מבחינה אסטרונומית. לכן אני שואל אותך שאלה, איך יכול להיות שאתה מדבר על שקיעת החמה, אם זאת אמת, צריך להיות אמת מכל צד. ואז צריך להיות שבאמת השמש שוקעת.
לא. כי אז אני אומר, כשאומרים מרכז, זה לא, אי אפשר להגיד לשון בני אדם. מרכז זה באמצע, זה יש אותו מרחק
כן? בשני הצדדים. סליחה, אדם לא אומר, יש דבר שעומד אצלי במרכז ההכרה ודברים שעומדים בצד של ההכרה? איך יכול להיות? אבל איפה ההכרה? להכרה אין מרכז, כי ההכרה היא לא גשמית. אז איך נדבר על מרכז ההכרה? אתה מדבר שטויות? אז למה רק פה אתה לא מסכים ללשון בני אדם?
כשאנחנו מדברים על מרכז באופן של מדידות, אז זה חצי, המרכז הוא בין, הוא עומד...
כן, איך אתה מודד את ההכרה, תגיד לי?
לא, אז זהו, זה משהו אחר.
למה זה משהו אחר?
כי רצינו להלביש את התכונה הזאת של מרגש גם במשהו מופשט.
אז מותר להלביש בדבר מוחש במשהו מופשט. אפשר, נכון?
שם אפשר להתווכח, אבל פה... כשאומרים הארץ זזה, לא מתווכחים, הארץ זזה. אז עכשיו באים לי...
סליחה, מה? לא, אני לא מבין. סליחה. אתה ראית פעם את כדור הארץ זז?
אני לא צריך לראות כדי...
סליחה, אז מה זה השטויות האלה שכדור הארץ זז? הכדור הארץ לא זז.
זה שאני רואה שהוא זז, זה לא בגלל שאני לא רואה שהוא לא זז.
ודאי שהוא לא זז. דבר שאתה רואה, זה האמת.
לא, אבל יכול להיות שאני לא רואה אותו. עכשיו אנחנו אמרנו.
מה אתה לא רואה? אז אתה כבר נהיה לי מיסטיקאי.
אני לא מבין, הכדור הארץ זז או לא זז?
לא, הוא לא זז.
למה? לכיתה א', אנחנו לומדים שכדור הארץ זז מסביב לשמש.
אז עבדו עליך.
סליחה?
אז עבדו עליך. כן, בבקשה, נו.
יש
איזושהי
נקודה שקצת מפריעה לי.
כן. אני לא מתנגד לאקדמיה, אני מתנגד להלכי רוח מסוימים באקדמיה. עצם השיטה האקדמית, יש לה מעלות שאני לא בא להכחיש אותן. מה שאלה? נכון. לא, לא, אני מצטער. המדע מודד דברים מדידים, וחז"ל מלמדים דברים אמוניים, וזה לא פלסטלינה, אלא הם מדברים במישור אחר. זה הכל. למוש, זה כמו שלמשל אדם, איך אתה יאמר, איך אתה אומר שהר הבית הוא מקום קדוש, אז בכל המכשירים שהשתמשתי בהם, לא ראיתי שום תופעה פיזיקלית מיוחדת בהר הבית. סימן שהמקום לא קדוש. קדושה, לא? יפה, אז אתה מסכים איתי, הקדושה היא לא דבר שנמדד במכשירים מדעיים, אבל זה נמדד במכשירים אחרים, מכשירים נשמתיים. אז זה לא פלסטלינה. מה? זה כמו שתגיד, סליחה, זה כמו שתגיד בשיעור בספרות, המשורר הזה הוא נפלא, המשורר ההוא הוא סתם. יאמר התלמיד השטחי למורה, איך אתה החלטת שזה עליון וזה נמוך? האם יש לך מדדים מדעיים לדבר הזה? תשובה, לא, אין לו. אז מה, זה לא נכון בכל זאת? כלומר, אני רוצה להשוות את השירים של רבי יהודה הלוי, לשירים של, טוב, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש אחרים שכתבו שירים גם כן, נכון? לא, זה אפילו שירי קודש. מה? לא, שירי קודש, אבל זה כזה, אתה יודע, כזה חפלאפ. אז זה ברור שאני יכול להגיד, זה משורר עליון וזה לא. איך, האם יש לי מדדים מדויקים? תשובה, לא. יכול להיות שחוקרי השירה יתחילו לברר את המקצב ואת אוצר המילים וכל מיני דברים כאלה. אבל הדברים האלה הם באים אחר כך.
אבל אתה חושב, פה אין עניין של אמת, אין עניין של אמת.
למה זה לא אמת?
זה רגשות.
זה אמת. יש מדרגות באומנות, בדיוק כמו שיש מדרגות במדע.
בסדר, אבל זה מתבטא דרך רגשות, זה לא משהו...
ואז מה, אז ברגשות אין סולם? רגשות זה סתם? או שזה תלוי לפי הסובייקטיביות של כל אחד, או שיש לזה משמעות. זה כמו שלמשל הרמב״ם כותב, שאנשים גסים, הם אוהבים בצלים ושומים וכישויים. שהרי אבותינו אמרו, זכרנו את הבצלים, את השומים, את הכישויים. זה מה שמעניין אנשים גסים, והם לא אוהבים את המן שטעמו כטעם הצפיחית בדבש. נכון? זאת אומרת שלפי הרמב״ם, יש כן מה למדוד בעדינות של רגשות. ודאי. זה חד משמעי לחלוטין.
שני אומנים
יכולים לראות דברים בצורה שונה, אז מה? אז צריך לחקור גם את זה, צריך לחקור גם את זה. רגישויות אומנותיות זה דבר שניתן לבירור. כן? יש תרבויות שונות. כן? יש אוזן שונה למוזיקאים שונים, ודאי. זה מדע מדויק לחלוטין. רק שהוא לא נמדד באופן כמותי, אלא באופן איכותי. איכויות זה לא פחות מדויק מכמויות. רק שהמדע לא יודע למדוד איכויות, ולכן הוא נוטה לזלזל בזה. אבל איכויות זה הרבה יותר רציני. בסדר? טוב, אז איפה היינו? לכן אני לא מקבל את כל ההתקוממות הזאת, האמירה שהדברים האלה הם פלסטלינה. הם לא פלסטלינה בכלל. הדברים האלה הם מדויקים לאללה. רק שהם לא נמדדים, נמדדים בכלים שאנשי המדע משתמשים בהם. אז בא. טוב. חוץ מזה שאין לי שום דבר נגד האקדמיה כאקדמי. אלא שכל דבר צריך לדעת את מקומו. כאשר האקדמיה מתחילה לשפוט בדברים שאין לה בכלל התחלה של מבוא של כניסה לשם, אז זה מצחיק אותי. בסדר? טוב. אפשר לפתוח את החלון. אני לא יודע אם זה נכון מה שאתה אומר. שבאקדמיה לא חווים את החוויה הפנימית. האקדמיה נותנת כלים. מי שיש לו חוויה פנימית, הכלים האלה הם אצלו לברכה. מי שאין לו, הכלים האלה לא לברכה. זה הכל. רגע, אתה שואל אותי מה אני חושב? או אתה חושב, שואל אותי מה אחרים חושבים? שמה? שהיום האקדמיה מנסה לנגח? תלוי מי. תלוי מי, יש גם באקדמיה אנשים טובים וצדיקים, אין שום ספק. רק שהמערכת בכללה היא שדופת קדימה, מיובשת, כן. כלומר, אתה לא יכול להבין את כוונת המחבר אם אתה לא בראש שלו, נאמר ככה.
כן, אז ממילא, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה של בואו נבחן את זה כתבול הרסה, אז אנחנו לא נגיע לאמת ממילא.
זה אתה צודק, זה אתה צודק. זאת אומרת, למשל, מה שאתה אומר הוא נכון על ביקורת המקרא. כן, ביקורת המקרא, יש לה כללים איך לנתח טקסט תנכי. עכשיו, הכלים שבהם משתמשת ביקורת המקרא, הם כלים טובים אגב. כן? אתה יכול לקחת את הטקסט, להכניס אותו למחשב, לראות איזה מילים חוזרות, איזה מילים נעדרות, ומה השקפת העולם. זה מאוד מעניין. היה אפשר להשתמש בכלים האלה בצורה מאוד מאוד מעמיקה. אלא שהביקורת המקרא יוצאת מנקודת מוצא לא מדעית. מה נקודת המוצא של ביקורת המקרא? שהתורה לא מן השמיים. זה הכל. וזאת מניין להם. ברגע שאתה לוקח כנקודת מוצא איזושהי החלטה שלך שהתורה אינה מן השמיים, אז באמת כל הכלים שאתה משתמש בהם, הם הולכים בכיוון מסוים. זה הכל. כן? הם לא יכולים להוכיח שהתורה מן השמיים או לא מן השמיים. הם לא יכולים להוכיח דבר כזה, כי זה לא שאלה מדעית בכלל. כן? זה השערות. כלומר, כל ההשערות ביחס לספר דברים ועוד כל מיני דברים כאלה, מניין להם? אין שום ראייה. זאת החלטה שלהם מלכתחילה. מאחר והם החליטו שהתורה אינה מן השמיים, לכן הם מנתחים אותה איך שהם מנתחים אותה. אפשר מתוך אותה הנחת יסוד להשתמש באותם הכלים שמשתמשים בהם ולהגיע להעמקה. זוכר לפני שנים רבות במכון מאיר, היה לי תלמיד שביקש ללמוד איתי פעם בשבוע תנ"ך. אמרתי, בבקשה, בוא נלמד תנ"ך. היה לנו 20 דקות בערך, כל שבוע, ללמוד תנ"ך. אבל מאוד אהבתי את המפגש הזה, למה? הוא היה אומר, תשמע, אני לא מבין, כתוב פה בפסוק הזה כך, ופה כמה פרקים אחר כך כתוב הפוך. אותי זה ריתק מאוד, הדברים האלה. אמרתי, וואי, זה יופי, איך הוא שם לב לזה שזה סותר את זה? ואז הייתי אומר לו את דעתי, מדוע יש הסתירה הזאת, איך מיישבים אותה וכו'. ופתאום שמתי לב שבכל השיעורים זה תמיד היה ככה. פסוק הזה אומר ככה, פסוק הזה אומר ככה. זה כל הזמן היה חוזר על עצמו, ויום אחד הרגשתי שכשאני עונה לו הוא כועס. אמרתי לו, למה אתה כועס? הוא אומר לי, כי אם זה סותר, אז זה לא... אז זה אדם כתב את זה. אם זה סותר, אז זה לא מן השמיים. ואז הבנתי מה המרחק ביני לבינו. שאצלי, בגלל שזה סותר, אני רואה בזה חוכמת אלוהים, ואצלו, בגלל שזה סותר, הוא רואה בזה חוכמת אדם. אמרתי לו, להפך, אם לא הייתה סתירה, הייתי משתכנע שזה לא מן השמיים. כי כשאדם כותב ספר, הוא כותב אותו ללא סתירות. אבל ריבונו של עולם הוא אלוהי כל הסתירות. אז זה ברור שהסתירות צריכות לבוא לידי ביטוי, גם בסגנון וגם בדעות וגם בתוכן של, של הספרים שהוא מוסר בידינו. עד רבה, זה חייב להיות סותר, זה נפלא.
אני יכול לדעת את זה...
כן, ככה ריבונו של עולם פועל, נכון. עכשיו, יש פה שאלה. אילו צדדים יש לאמת לגבי כדור הארץ חוץ מהאסטרונומיה? הנושא לא מספיק ברור לי. תשובה. האסטרונומיה אומרת על כדור הארץ דברים שהם הפך צורת החיים שלי. אני, כשאני הולך למכולת, אני בכלל לא מניח שאני עכשיו נמצא במשהו שזז. בכלל לא. אני עד רבה, נמצא במשהו יציב לאללה. כן? וכל העולם שלי נבנה מסביב להכרה של היציבות הזאת, של הבסיס שעליו אני עומד. זה האופן שבו אני חי. לכן אפשר לומר דווקא שהאסטרונומיה היא רחוקה מאוד מן האמת, אף על פי שהיא אומרת אמת. בתחום שהוא מאוד לא רלוונטי לאדם, או נגיד לרוב בני האדם, אבל העולם הרוחני שלי, המפגש שלי עם האלוהות, דווקא עובר דרך ההכרה שהארץ קבועה, והארץ לעולם עומדת. זה מובן? טוב. זה כמו למשל השאלה ששאל אנטונינוס, שאל את רבי יהודה הנשיא, מדוע השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? אז מה ענה לו רבי? אם היה הפוך, גם אז היית שואל. אמר לו, לא ככה אני שואל, אלא אני שואל מדוע שוקעת במערב. מה פירוש הדבר? הוא היה רוצה שהשמש, נגיד, תעלה עד אמצע הרקיע, ותחזור אחורה. אז אומרת, אז רבי ענה לו, זה כדי לתת שלום לקונה, שנאמר, וצבא השמיים לך משתחווים. אומר רבי אנטונינוס, אז אם כך, שהשמש תגיע עד אמצע הרקיע, ותעלה למעלה מן הרקיע ותחזור. ואז תהיה שקיעה באמצע היום. אמר לו, זה מפני פועלים ועוברי דרכים. שהפועלים ידעו מה השעה. כי אם השמש תחזור אחורה, אז לא ידעו האם עכשיו השעה 11 או שעה 1. ואז לא יוכלו לכוון נכון את הפעולה של הפועלים, או את ההליכה של ההולכים. עכשיו, אני לא מבין. רבי ואנטונינוס ידעו אסטרונומיה טוב מאוד. אז הם יודעים שכל הדברים האלה זה משחקים. אלא מה? השאלה של אנטונינוס היא, למה עולמו של האדם הוא עולם כזה שבו השמש שוקעת במערב? ואז הוא נותן לו את התשובות שהוא נותן. אגב, מה המשמעות של פועלים ועוברי דרכים? הפועלים ועוברי הדרכים הם המשנים את העולם, הם מקדמים את העולם. אז השמש נותנת את האינטואיציה הזאת שהעולם מתקדם לאיזשהו מקום. למרבה הפלא, כמעט כל הערים הגדולות בעולם מתפשטות לכיוון מערב. שמתם לב לזה? חוץ מתל אביב. למרות שגם זה, עכשיו מתחילים כבר לבנות איים בים. עכשיו, למה כמעט, אבל לוס אנג'לס לא מתקדמת לכיוון מערב. כן, אבל השאלה, למה כל הערים הגדולות כמעט מתקדמות לכיוון מערב? פשוט מאוד. כי מבחינה אינטואיטיבית, בני אדם מרגישים שההתקדמות היא לכיוון מערב. מה בנה באדם את ההכרה הזאת? זה שאלפי שנים הוא רואה את השמש שוקעת במערב. פשוט מאוד. אז זה הרבה יותר רציני לומר שיש מזרח ומערב, מאשר להגיד שאין מזרח ומערב. מבחינה אסטרונומית אין מזרח ומערב, אבל מה אכפת לנו? טוב, איפה היינו? כל זה בגלל הארץ, כן? אז אני חוזר פה בעמוד עין, באמצע העמודה הימנית. ואמר הקדוש ברוך הוא, שנתן אותה אל הארץ, כי התחתונים יש להם ייחוס אל התורה, שהיא שכל פשוט. וכאשר היה מעיין בארץ, אז היא אמרה, אלוהים מבין דרכה. פירוש, כי הארץ, אף שהיא יסוד פשוט, מכל מקום אין לה ייחוס אל התורה. לכך אמרה, אלוהים, שהוא נבדל לגמרי, יודע דרכה. ואין לה הארץ שום ייחוס אל התורה, שהיא שכל פשוט. ואז הלך, מי? השטן, אל הים. כי הארץ, בוודאי מפני שהארץ ממנה הוויית כל הדברים המורכבים, ולכך אין בה פשיטות מכל וכל. כלומר, יכול להיות שיש בארץ משהו שחסר עדיין, כי היא המקור של כל החיים המורכבים. סימן שהיא בעצמה לא כל כך פשוטה. ולפיכך הלך אל הים, שיש בו הפשיטות יותר, במה שאין בים דבר זה. כן? הים הוא אחיד. ועם כל זה, אמר הים, אין עימדי. ומכל מקום, גם הים אינו פשוט. לפי ש... ראית פעם את הים? כן? ראית ליד זה את היבשה? ראית את ההבדל? כשאתה מסתכל על הים והיבשה, מה ההבדל הבולט? הגובה, מה עוד? זה רטוב וזה יבש. עוד משהו? לא ראית? אז אני אגיד לך, אולי משהו שלא שמת לב אליו. שהים הוא אחיד, ואילו היבשה מורכבת.
אבל הים הוא אחיד רק מלמעלה.
הים הוא אחיד רק מלמעלה.
למטה זה הכל שונה.
כן, למטה זה הארץ. למטה זה הארץ. אבל איפה שזה הים, זה אחיד. נכון? ראית את ההבדל הזה? שמת לב? כן, בסדר. לכן הוא הלך אל הים, ועם כל זה אמר הים איני מדיד, ומכל מקום גם הים אינו פשוט, לפי שגם בים שייך בו הרכבה שיש בו דגים. ואם שאינו כמו הארץ, שהיא יישוב העולם, ובו כל הנמצאים, לכך אינו פשוט כמו הים. ואם שהים בוודאי יותר פשוט מן הארץ, מכל מקום הים אינו פשוט לגמרי, מפני שיש בו הוויית הדגים שהם מורכבים. ולכך הלך אצל התהום, שהוא תחת הארץ, ובו אינו שייך כל זה. לכך הוא יותר פשוט, הוא מתייחס יותר אל התורה שהיא שכל פשוט. מה זה תהום? מה זה התהום שתחת הארץ? זה נשמע כמו במיתולוגיה, כן? שמתחת לארץ יש איזה מקום כזה, חלל ענק, שבו הגיהינם וכל מיני דברים כאלה, נכון? לא, מה זה התהום? התהום זה המקום, המקום של כל היש. אז המקום של כל היש הוא פשוט יותר. כל מה שיש, כל יש שהוא. לכל דבר יש מקום, אין לך דבר שלא מקום. למשל, נשאלת השאלה, הרי יש פה תלמידים בשיעור, נכון? עכשיו, האם יש מקום להכניס לשיעור גם כבש, שישמע את השיעור? האם יש מקום לזה או לא?
לא,
אין לזה מקום, למרות שיש פה מספיק בלטות כדי להעמיד את הכבש, נכון? אז למה אין מקום? אין מקום מנטלי, כלומר אין מקום לזה. המקום זה מה שנותן אפשרות לקיום הדבר. מקום מלשון מקיים. אז ברור שלכללות ההוויה, מה שנותן מקום זה דבר מופשט. המקום הוא ריק. ובתוך הריק הזה אתה מכניס כל מה שאתה רוצה. אז המקום של כל יש נקרא תהום. לכן השטן הלך אל התהום לחפש איפה התורה. כן? כי זה יותר פשוט.
לא, 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 לא. זאת אומרת שכל ה... בעצם לפני
בריאת
העולם, אז הכל היה תהום אחד גדול.
נכון, יפה. חושך על פני תהום, יפה, בדיוק. ואם כל זה אמר, לא בהי, כי מכל מקום אין כאן פשיטות מכל וכל, שאי אפשר שלא יהיה לו רוחק מוגבל, ואין לו פשיטות, כי כל אשר הוא מוגבל אינו פשוט לגמרי. כלומר, עצם מושג המקום, זה כבר יציאה מן הפשיטות, כי הפשיטות אין לה מקום, והמקום יש לו מקום. אבדון ומוות אמרו באוזנינו שמענו שמע פירוש אבדון ומוות הוא סילוק הנברא המורכב וחוזר לפשיטות שלו וזה נאמר על חומר הראשון והוא נקרא אבדון ומוות בשביל כי חומר הראשון שהוא נעדר כל צורה והוא פושט צורה ולובש צורה ולכך נקרא חומר הראשון אבדון ומוות כי הוא סיבת האבדון והמוות כאשר דבר זה ידוע והחומר הזה אינו בעל רחקים מוגבלים, הוא מתייחס לזה התורה השכלית. כלומר, המחשבה הייתה שאולי התורה מצויה בחומר הראשון. בחומר הראשון אין לו צורה, אין לו רוחק, אין לו ממדים, אז אולי שם נמצאת התורה. ועל זה אמר, כי האבדון והמוות אמרו באוזנינו שמענו, כלומר, בשביל שאין רחקים מוגבלים אל החומר הראשון, לכך שייך לומר בו, באוזנינו שמענו שמע, ומכל מקום בוודאי אין שייך לומר החומר הראשון מקבל התורה, כי התורה נבדל מן החומרי. ומתחילה זכר הארץ עצמה, ואחר כך זכר הים שהוא על הארץ, ואחר כך זכר התהום שהוא תחת לארץ, ובזה זכר כל העולם התחתון, ואחר כך זכר החומר הראשון שמינו מוסד הכל, והוא נקרא אבדון ומוות. ואף על פי כן, התורה לא נמצאת שם. כן, בבקשה. אז זה לא ברור, כן, מדוע למשה היא ניתנה. כן, בבקשה.
מה הכוונה
של הפשיטות אל מקום? פשיטות מה זה? זה מה שאין לו מקום. הגדרה של פשיטות. ולמעלה מן החומר, למעלה מכל הרכבה. אז לפשיטות אין מקום. לכן לפשיטות אין מקום, ומה שאין כן למקום, יש מקום, כי הוא מקום. המקום הוא עצמו מקום, הכוונה. יש גם מקום המקומות, אם תרצה, אבל זה עוד סיפור אחר. אבל נגיד, סתם. לא משנה, לא משנה. אמרתי, תעזוב את זה. אני אומר, המקום הוא בעצמו מקום. ממה הוא עשוי המקום? ממקום. והמקום זה כבר לא פשיטות. כי הפשיטות זה מה שאין לו מקום. בבקשה.
זה כאילו
מנקודת הנחה
שהאבדון
הוא
אפילו מחסיר את המקום.
נכון.
איזה
יכול
להיות?
כלומר, זה באמת תא? אבדון מחסיר אפילו את המקום. כן, באבדון אני יוצא מן המקום לגמרי. נו, כל דבר שיוצא.
המקום עצמו אבל לא נחסר, יש בו מקום עכשיו לא בהחדשה.
לאו דווקא. האבדון גם יכול לחלות את המקום. או, נגיד, בסדר, נגיד שהאבדון לא מחלה את המקום. בסדר. אבל האבדון עצמו, יש לו מקום? לא, אז השטן אומר, אולי התורה ניתנה לאבדון.
למה שהיא הולכת לא בסדר הזה? אם הוא הולכת לא בסדר הזה, סימן שהוא חושב שהאבדון, נניח כמו יסודות של בניין. אם נגיד שהמקום הוא יסוד הבניין, אז הוא הולך קודם לבניין. אחר כך בסדר, לא יצא לבניין, הלך ליסודות. אחר כך הוא אומר, טוב, אבל אולי אם הורסים את הבניין בדינמית, אז אולי גם היסודות נהרסים. אחרת, אין היגיון לזה.
לא, הוא הלך אל מחשבת האדריכל, שבנה את הבניין. כן, אפשר לומר, כי אצל האדריכל עדיין עוד לא היה הבית. ואם האדריכל היה מחליט שלא לבנות את הבית, הבית לא היה כלל. זה נקרא אבדון. כן, זה יעדר. לא, כי המוות הוא הפוטנציאל לכל הוויה. כיוון שיש מוות, יכול להיות משהו חדש. זאת אומרת, כמו במחשבת האדריכל. מחשבת האדריכל היא מחשבה שמעבידה כל דבר. כי הכל תלוי בזה שהוא יחליט שזה מה שהוא רוצה. אם הוא יחליט שהוא לא רוצה, לא יהיה. כן? מבחינה הזאת, זה הכל פוטנציאל. זה מה שקרה החומר הראשון. חומר ראשון אצל הפילוסופים, הכוונה הפוטנציאל.
אנחנו לא מדברים שאלוהים חיים וכולי, אנחנו לא. אין לנו זיהוי שהראשוניות היא מוות.
לא, הראשוניות נקראת מוות. זה כמו ויהי ערב, ויהי בוקר, שהכל מתחיל מן ההיעדר וממשיך אל ההוויה. אז כשאתה חוזר אל הראשית, זה ההיעדר. הוא לא אמר שאלוהים זה החומר הראשון. הוא יגיע בסוף, לבן אמרם בסוף יגיע. בסדר? כן, בבקשה, מאור. נכון. נכון, זה הקושי. מה שאתה אומר כאן זה השאלה של המהר"ל. איך יכול להיות שהמופשט המוחלט בסוף יתגשם? איך זה יכול להיות? אנחנו עוד לא הגענו לתשובה, אנחנו עדיין בקושיה של השטן. את ההמשך של הדיון נראה בפעם הבאה שלנו.